התוכנית הבאה ברדיו סול, מחשבת הבריאה, בהגשת רחלי רביב גרינברג. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים בעימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת כל נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט, כל האמת וכל האמת, אז למה אתה לי בצוהר?
רדיו סול סיועייר, הרדיו של ישראל. אתם מאזינים לתוכנית מחשבת הבריאה בהגשת רחלי רביב גרינברג.
שלום לכולם, ברוכים הבאים למחשבת הבריאה, התוכנית הרוחנית שלי. היום יש לנו תוכנית נהדרת לפנינו, אז קודם כל מה שלומכם? איך אתם היום אחרי השבוע שעבר? אני יודעת שעבר שבוע לא פשוט. התוכנית הזאת תביא לכם הרבה רוח של תקווה, תודעה גבוהה, חיבור בין מדע לרוחניות, תובנות חדשות על החיים, כלים מעשיים לשינוי והעצמה אישית, משב רוח של אהבה ותקווה. אני אשמח מאוד שתשתפו את התוכנית, גם את האהובים שלכם שיוכלו לקבל תקווה, ידע וכלים להעצמה אישית. היום אנחנו נדבר על נושא שמעסיק את כולנו, הריפוי הטבעי. האם אפשר לרפא את עצמנו בלי תלות בכדורים בתרופות? האם יש בגוף שלנו איזה כוח נסתר לריפוי? ומה הקשר בין המחשבות והרגשות שלנו לבריאות הפיזית? כאן באולפן איתכם רחלי רביב גרינברג, מרצה לתודעה גבוהה, מטפלת לריפוי הוליסטי. כאן איתכם כדי לצלול יחד אל סודות שיטת הריפוי של גוף נפש נשמה שיסדתי, שנקראת RHT. אז מה שלומכם מאזינים יקרים? איך אתם מרגישים? בואו, אתם מוזמנים לכתוב לי כאן בתגובות, מתחת לשידור. השידור שלנו הוא שידור חי. אני משדרת ברדיו סול, גם בפייסבוק, גם באפליקציה. אפשר למצוא אותנו. אחר כך זה מועלה לפודקאסט, אתם מוזמנים להקשיב ולשלוח שאלות בלייב. אני אשתדל לענות תוך כדי, אם יש איזושהי שאלה על איזושהי מחלה שאתם לא יודעים מה השורש שלה, כאן זה המקום והזמן. כמובן לא בפרטי פרטים, אלא ככה לאט לאט, באופן כללי אנחנו נדבר על השאלה. אז בואו נראה, בואו תבדקו את עצמכם, איך אתם מרגישים? בואו ספרו לי. משרד הבריאות אמר השנה שיש איזשהו דוח לפי הבקרה, המרכז לבקרת מחלות, מסתבר ששיעור הפניות למרפאות בשל תסמיני שפעת גבוה פי 3 מהממוצע הרב שנתי. אז היום אני הולכת לגלות לכם סודות עצומים וגדולים ולתת לכם כלים שידועים לצדיקים. אנחנו נדבר גם קצת ממש ככה בנגיעה מה שאני אספיק על הרפואה הקבלית. אבל לפני זה, במיוחד למי שחולה, בואו נשמע את השיר שייתן לכם כוח לצלוח את המחלה. וכל צרה שהיא ולהבריא. כמו שאני אוהבת להתחיל את התוכנית, אתם יודעים, בתדר גבוה. בחרתי להשמיע לכם את השיר של קובי אפללו ואילי בוטנר, מכתב לאחי.
לדעת אל תדאג או תקיים מי שבידו לגעת יש שבליבו עוד לנחם עד יפחד ימים יבואו ועונות שנה תחלוף אתה תראה שעוד נגיע אל הסוף עד יפחד ממציאות נושכת ואנשים קרים כל אחד סוחב בבטן ומעט שעליהם רואים כמה כוח יש ברגע והנצח אין לו סוף בכל דמעה שעוד תרד יגיע הצחוק וזה הרגע הנה בשעה מה תביא את הרוח מה ימיס את הדממה ויש סיבות לכל דבר יש חלום שלא נגמר בסוף הדרך עוד תהיה מאושר וקדימה אל האופק, אל השמש הטובה זה רחוק אבל תגיע, קצת עייף וקצת צמא לאהבה שמחכה לך, תקטוף אותה כפרי בשל ואז תנוח, תרדם בעצר וזה הרגע, הנה בשעה מה תביא את הרוח, מה ימיס את הדממה שלא נגמר בסוף הדרך עוד תהיה מאושר וזה הרגע הנה בשן מה תביא את הרוח מה ימיס את הדממה ויש סיבות לכל דבר יש חלום שלא נגמר בסוף הדרך עוד תהיה מאושר בסוף הדרך עוד תהיה מאושר
אחרי ששומעים אותו כבר אי אפשר לא להיות מאושר. תודה רבה לאילי בוטנר, ותודה רבה ל...
רק שכחתי את שמו.
אבל תודה רבה לכם שהבאתם לנו את השיר הנהדר הזה לכאן. קובי אפללו. אז אני רוצה לגלות לכם משהו. לפי הרב ניר בן ארצי, זה לא סתם שכולם פה חולים. מעבר לכל הלחצים הרגשיים בארץ, מעבר לכל העליות והמורדות, יש הרגשה שאי אפשר שנייה אחת להיות בשקט, וכבר יש עוד מכה ועוד מכה ועוד גל. אז כאילו באים לנו המון המון גלים, כך שיש המון לחצים נפשיים. הרב ניר בן ארצי אומר שזה בעצם הכל הכנה של הנפש שלנו לביאת המשיח. אנחנו צריכים להיות מוכנים לאורות מאוד גדולים, יש לנו כלים, הכלים שלנו הם בעצם הנפש שלנו, וכדי לקבל את הכלים האלה, כדי לקבל את האורות האלה של הבורא שהולכים להגיע לכאן, הנפש חייבת להיות בעצם מוכנה, ולכן אנחנו מקבלים הרבה מאוד מכות עכשיו, אנשים מרגישים עייפות, המון המון אנשים חולים בשפעת, כך שיש לזה הסבר רוחני. מעבר להסבר הנפשי, ההסבר הגופני, תמיד יהיה איזשהו הסבר רוחני. אז אשרי המאמין. אז בעצם היום אני רוצה לתת לכם נקודת מבט חדשה על מחלות וריפוי לפי שיטת הבריאות הטבעית. ואני רוצה שתעצרו רגע ותחשבו, מה קורה לכם כשאתם חולים? כשאתם מרגישים על הפנים? נכון שנתגנבות מחשבות כאלה שזהו, זה סוף העולם, ולמחלה הזאת אף פעם לא יהיה סוף, ולכאב הזה אין סוף, וזה נורא נורא לחיץ, כי זה בעצם הרגשה שהגוף בוגד בנו. ואיזה מזל שאנחנו חיים בתקופה של רפואה מודרנית כל כך התקדמה, שבזכותה גם תוחלת החיים עלתה, אנחנו רואים את זה, איך תוחלת החיים עלתה עם אנשים לפני 2000 שנה, שמעתי אפילו שחיו עד גיל 18 או 30, היום אנחנו חיים עד גיל 90. אז מחלות רבות שהיו קטלניות נעלמו מהעולם, ועם זאת, יחד עם זאת, יש עדיין מחלות שמתים מהם עשרות שנים, כבר מיליוני אנשים, והרפואה המודרנית לא מצליחה להתגבר עליהם ולהעלים אותם מהעולם, ולמעשה המחלות האלה רק הולכות וגדלות ומתפשטות, ויש להם כל מיני שמות וכותרות, אבל אנחנו מכירים את הבעיות ואנחנו מכירים את המחלות האלה. אז בוא נראה, נסתכל שנייה על תמונת המצב בישראל. לפי הלמ"ס, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בשנת 2015 עד 2022, סיבת המוות מספר אחת הייתה למעשה מחלות ממאירות, סרטן. במקום השני אחריה, מחלות לב, ובמקום השלישי מחלות זיהומיות, כאשר בסעיף הזה נכנסה גם הקורונה, שבין השנים 2020-2021 מתו הרבה גם מקורונה, ובמקום הרביעי סכרת. עכשיו כשאני אומרת סרטן, זה ברור שיש המון המון סוגים של סרטן, ולהרבה מחלות שהן די דומות ובהמון מקומות בגוף בעצם יש להם את הכותרת סרטן, אבל איך זה שאחרי כל כך הרבה שנים עדיין אין לנו איזושהי תרופה אחת שאנחנו יכולים להעיף את המחלה הזאת מהעולם? אז היום אני מקווה שאנחנו ככה ניגע בזה בנקודה ונבין מה השורש של מחלת הסרטן. ואם אנחנו מדברים כבר עליה, אז מה שנפוץ ביותר, הסוגים הנפוצים ביותר, גברים, סרטן קנה הנשימה וריאות, ונשים, סרטן השד. אז כולנו מכירים את הרפואה הקונבנציונלית ואת ההישגים שלה, אבל לצד זה, מאחר ואני לא רופאה, אני רוצה להתמקד דווקא בסיבות הרוחניות תודעתיות להיווצרותן של המחלות. האם ידעתם שלמחשבה שלנו יש השפעה אדירה על הגוף? מחקרים מראים שמצבי לחץ, כעסים, חרדות ודאגות מחלישות את המערכת החיסונית שלנו, ולעומתם אמונה, שמחה ורוגע יכולים לחזק אותה ולסייע לריפוי מהיר יותר. יש ממש מחקרים בביולוגיה קוונטית שמראים איזה השפעה יש לרגשות שלנו על ה-DNA שלנו. וככה, כדי שנבין על מה אני מדברת, כי השידור היום הולך באמת לעסוק בתפר שבין מדע לתודעה, שבין גוף לנפש, איפה נמצא החיבור הזה שבין גוף לנפש? איך יכול להיות שהרגש או אמונה מסוימת או מחשבה מסוימת משפיעה על הגוף שלי? אז בואו נראה. כדי שתבינו על מה אני מדברת, אני אספר לכם סיפור. והסיפור בעצם לקוח מהרשומות הרפואיות, אוקיי? זהו סיפור שלמעשה מספרים אותו בבתי ספר לרפואה. יש להם בעצם כל מיני תיעודים של מקרים שהם לומדים אותם. והסיפור הזה הוא סיפור על מיסטר רייט. מיסטר רייט ותרופת הפלא קרביוזן. מקרה שקרה בשנת 1957. למר רייט שלנו היה סרטן הלימפה בדרגה 4. היו לו גידולים בכל הגוף שלו, בגודל של כדורי טניס. הוא היה מחובר למערכת ששואבת נוזלים כל שעתיים מהריאות שלו. אבל מיסטר רייט לא איבד תקווה. הוא שמע על תרופת פלא שנקראת קרביוזן. הוא נדנד לרופא ונדנד שייתן לו את התרופה. הרופא לא האמין בה מאחר והתרופה הזאת הייתה ניסיונית. אבל הוא לא חשב פעמיים והוא החליט בכל זאת לתת למיסטר רייט את התרופה. מר רייט לקח את התרופה, ולהפתעתם של הרופאים שלו, תוך 3 ימים, כל הגידולים שלו קטנו לחצי, והוא כבר יכל ללכת ולנשום לבד. אחרי 10 ימים, כל הגידולים שלו נעלמו לגמרי. המערכת שלו התאוששה, ומה רייט? שוחרר הביתה. אחרי חודשיים יצא איזשהו דוח שקבע שקרביוזן לא ממש עובד. מר רייט שמע על כך ונכנס לדיכאון קשה, הוא חזר לרופא שלו ובעצם הם גילו ביחד שהסרטן חזר. דוקטור ווסט, המטפל שלו, כבר הבין במה מדובר. הוא קרא לו למשרד והוא אמר לו, תשמע, יש גרסה יותר טובה ומשופרת ממה שאתה קיבלת. תקשיב, אתה קיבלת גרסה שהיא לא טובה, אבל פה למטה במגירה אני עוד שומר את הכדורים הקודמים, את הגרסה הקודמת שהיא כן עבדה, שהייתה מצוינת. וזה איזה גרסה ישנה של, של התרופה. וככה הוא נתן לו את, את התרופה שהכילה אך ורק מי סוכר. וכמובן שמיד לאחר מכן, באורח פלא, נעלמו שוב כל הגידולים. לצערו של מר רייט, פורסם מחקר ענק שפורסם בכל כלי התקשורת על כך שקרביוזן היא לא עובדת, ומוציאים אותה מתוך, מורידים אותה מהמדף ומפסיקים לייצר אותה. יומיים אחר כך, לצערנו, מר רייט נפטר. מה זה הדבר הזה? איך יכול להיות שיש השפעה של העיתונות ושל התקשורת על, על הבריאות של מר רייט? איך יכול להיות שתרופה שנקבע במחקרים שלא עובדת עדיין הצליחה לרפא את מר רייט? ומה הבין אותו רופא? אז בעצם מה שאנחנו רואים פה זה משהו שהרפואה המודרנית בלא לדעת חוקרת כבר המון המון שנים. אנחנו רואים פה השפעות של מה שנקרא אפקט פלסיבו ואפקט נוסיבו. אפקט פלסיבו אומר בעצם שהמטופל מקבל תרופת דמה. הוא בעצם מאמין שהוא קיבל תרופה אמיתית שעובדת, שנחקרה, נבדקה מחקרית, אבל למעשה מה שהוא קיבל זה רק מי סוכר. תרופה שמכילה סוכר. ואז בן אדם, באיזשהו כוח פנימי מסתורי שאנחנו נדבר עליו היום, מחלים. הוא פשוט מחלים מהמחלה. ויש גם את האפקט ההפוך לצערנו שנקרא אפקט נוסיבו. אפקט נוסיבו הוא אפקט שבו אדם מאמין שיש לו משהו שיכול להרוג אותו, גם התרופה עצמה יכולה להרוג אותו. וככה בן אדם מת מתוך האמונה הזאת. זאת אגב הסיבה שלא נוהגים לתת פרוגנוזות. זאת אומרת, לא נוהגים לתת לאדם כמה זמן נותן לו לחיות, כי בעצם מי שמגשים את הדבר זה האמונה של הבן אדם שהורגת אותו. נשמע לכם מעניין? נשמע לכם מוזר? אז היה עוד מקרה, אפילו עוד יותר מעניין. אז בסדר שיש, כולנו מכירים את אפקט פלסיבו, נוסיבו, אבל היה מעניין, מחקר מאוד מעניין שבוצע בעצם בבית חולים בשנת 1995, שבו בעצם החליטו לבדוק את האפקט הזה גם בניתוח. האם יש גם דבר כזה שנקרא ניתוחי פלסיבו וניתוחי נוסיבו? האם יש דבר כזה? ומחקר בעצם בדק באנגליה, הוא לקח שלוש קבוצות, לקח קבוצה של אנשים שזקוקים בדחיפות לניתוח ברכיים, לקח קבוצה של אנשים שגם הם זקוקים לניתוח ברכיים, אבל לא התבצע עליהם שום דבר, שום הליך רפואי, זה יהיה קבוצת ביקורת בעצם לקבוצה שהתבצע עליה הליך רפואי וניתוח, הקבוצה הזאת יעשו עליה את אותו אפקט של הניתוח פלסיבו. זאת אומרת, הקבוצה הזאת רק הכניסו אותם לניתוח, פתחו להם או עשו להם איזשהו חתך בברך, לא תקנו שום דבר, והחזירו את הכל לקדמותו והוציאו אותם מהניתוח. זאת אומרת, הם היו בטוחים שהם עברו את כל תהליך הניתוח, והקבוצה השלישית ישבה בבית ולא עשו שום דבר. וככה נוצרו להם שלוש, בעצם קבוצה אחת ושתי קבוצות ביקורת, ולהפתעתם הרבה יש דבר כזה ניתוחי פלסיבו. הקבוצה שנכנסה לניתוח החלימה בדיוק באותו שיעור, באותו אחוז מהקבוצה שנכנסה לניתוח ולא עשו לה שום דבר, רק האמינה שעברה ניתוח, אותו שיעור של החלמה. אז רגע, מה קורה פה? אתם יכולים לבדוק את זה. דוקטור ברוס מוזלי, שכותב הראשי של הניתוח הזה, אתם יכולים לבדוק אותי ולחפש את הניתוח בגוגל. אז מה קורה פה? על מה מדובר פה? בעצם יש לנו כאן את אפקט האמונה, אנחנו יכולים לקרוא לו, ולמעשה האפקט הזה, בלי לדעת, הרפואה המודרנית בודקת אותו על כל התרופות האפשריות. זאת אומרת, הפרוטוקול של בדיקה והכנסה של תרופות חדשות לשוק, כולל בדיקה מול קבוצת אנשים שמקבלים פלסיבו, שהם לא מקבלים שום דבר, ועדיין הדבר המדהים הוא שברוב רובם של המקרים, בעצם התרופות פלסיבו מרפות באותו שיעור של התרופה עצמה, שהם באו לבדוק. וזה משהו לא, הרפואה המודרנית לא ירדה לעומקו, כי זה כבר לא קשור לרפואה המודרנית, זה כבר קשור יותר לרוחניות, זה קשור יותר לתיאוריות של גוף, נפש, נשמה, ובזאת עסקינן היום. אז בעצם אפקט הפלסיבו ואפקט הנוסיבו שאנחנו כאן עדים להם היום, הם בעצם באים ומוכיחים לנו מה הכוח של האמונה. כשבן אדם מאמין בכל כוחו שמשהו קיבל עכשיו, שהאפקט עכשיו של משהו קיבל, הולך לרפא אותו, אז הוא נרפא, הוא מתרפא. אין דרך אחרת להגיד את זה, וזה פשוט נבדק בכל המחלות שיש להם תרופות ידועות היום בעולם, כולל ניתוחים. אז מה תגידו על זה? אז בעצם, איך אנחנו יכולים לרתום את הכוח הזה שגילינו פה לטובתנו? איך אפשר להשתמש בכוח האמונה ביודעין לרפא את עצמנו? למה אנחנו ביודעין לא מצליחים לרפא את עצמנו? אני יכול להאמין בכל כוחי, בבורא עולם, ברופא, אני יכול להאמין המון, אבל אני עדיין נשאר באותו מקום של המחלה, אני נשאר באותו סטטוס. אז איך אפשר להאמין? איך אפשר לדעת? אנחנו מבינים מכך שהגוף יכול לרפא את עצמו מכל מחלה באופן ספונטני ומהיר וטוב יותר, ואנחנו רק צריכים את הכפתור הזה, את המקום הזה שבעצם יאפשר לנו לפתוח אותו, ואז אנחנו נוכל לרפא את עצמנו. כי כוח הריפוי נמצא בנו, ולא בשום דבר חיצוני. זה מה שזה בעצם מוכיח. והתופעה הזאת מתועדת בכל ספרי הרפואה הקונבנציונלית, ולמעשה כל תרופה חייבת להיבדק מולה. כלומר, ריפוי מתרחש בכוח האמונה. עכשיו, הצעד הנוסף הוא להבין שבעצם האמונה שלנו, זה לא שאנחנו מאמינים ובדרך פלא נעלמות כל המחלות. מה שקורה שם, זה שהאמונה היא זאת שמפעילה את המערכת החיסונית שלנו. היא זאת ששולחת את התאים הלבנים להשמיד את הווירוסים והחיידקים שחדרו לנו לדם. היא זאת שמפנה את התאים העוטפים. זאת היא שהסרטן יצר בעצם, הסרטן הרי זה התפשטות של תאים, כשהתאים משכפלים את עצמם בלי סוף ויוצרים בעצם גושים, והם יוצרים בעצם חסימות בכל מיני מערכות, שזאת הבעיה. למה פתאום המערכת משתבשת שם ומתחילה לשכפל את עצמה? ובעצם מחקר שנעשה על גופות של אנשים שמתו במלחמת העולם השנייה והיו 50 מיליון איש כאלה, אז המחקר בעצם בדק מה יש לנו בגוף. הם לא התכוונו לבדוק איזה תאים יש בגוף, הם רצו לראות את מה הייתה ההשפעה של של כל מיני גזים, גזי חרטל שהשתמשו בהם על החיילים. אבל מה שהם גילו בסופו של דבר זה שלכל האנשים שבדקו, לכולנו בעצם יש תאים סרטניים בגוף, תאים טרום סרטניים. אבל מה שקורה זה שהמערכת החיסונית יודעת לבוא ולקחת את התאים האלה ולהגיד, אוקיי, זה השתכפל לא טוב, אני עכשיו הופכת את זה לפסולת ואני מעיפה את זה מפה. המערכת החיסונית שלנו יודעת להתמודד עם סרטן. ולמעשה היום רוב התרופות המודרניות לסרטן או המחקרים המודרניים הולכים לכיוון הזה של לתת את הבוסט, להעצים את המערכת החיסונית, כי המערכת החיסונית שלנו יודעת, מסתבר, להתמודד עם סרטן. אז איך אנחנו, כאנשים שיודעים עכשיו את סוד האמונה והריפוי דרך האמונה, יכולים בעצם להגביר אותם? אז בואו נבין, נשים את הסרטן בצד כי זה הרבה יותר מורכב, אבל בואו נתחיל להבין מה הקשר בין אמונה, מה הקשר בין הרגש, בין מה שיוצר את הדבר עצמו, את המחלה, לבין הריפוי שלה. אז ככה, לפני שאנחנו מתחילים, בואו נשמע ככה איזשהו שיר, שיר הרפואה, ואז אנחנו נמשיך.
אבינו מלכנו, אל תשיבנו ריקה מלפניך, עם ישראל זקוקים לישועה, פונה אני אליך. זקנים ילדים חולים כואבים אני השם רופאך בוכים צועקים בתחינה מבקשים אבא ראה פניך אבינו מלכנו שלח רפואה לכל ימיך רחום וחנון רופא כל בשר אין עוד מלבדך אבינו מלכנו אין לנו מלך אלא אתה די לצרות די לדמעות אבא שלח גאולה בספר סליחה ומחילה קבל תפילתנו שמע צעקה מלך שומע תפילה אבינו מלכנו שלח רפואה לחולה עמך רחום וחנון רופא כל בשר אין עוד מלבדך אבינו מלכנו אין לנו מלך צרות דלת מהות אבא שלח גאולה שמע צעקה מלך שומע
איזה שיר, איזה כיף שיש שירים כאלה אז התחלנו להגיד שאמונה היא כוח אדיר והבאתי ככה את השיר הזה אמונה היא כוח אדיר ויש לה כוח לשנות את המציאות אבל זה אומר שיש לנו עוד דבר שאין מחלה שהגוף יצר שהגוף לא יכול לרפא אבל המדע לא ממש חוקר את התופעה הזאת ואותי זה עניין לראות ולהבין אם הגוף שלנו יכול לרפא כל מחלה איפה נמצא המנגנון שאומר לגוף תרפא את עצמך ומהו המנגנון שגורם למחלה האם זאת אמונה אם כך, אם אדם מאמין שהוא חסין נגד מחלות, או שתרופה תרפא את כל המחלות, מדוע יש מחלות בעולם? ואיך מפתחים כזאת אמונה חזקה שתרפא את כל המחלות, אפילו סרטן? אז התשובה היא שכשאדם מאמין, זה לא מספיק. אמונה יכולה להשתנות מהר מאוד, אבל כשאדם יודע, יודע מתוכו משהו בלתי מעורער, כמו שהשמש תעלה מחר בבוקר. לא משנה כמה מחקרים תראה לי מדעיים, אני יודעת ומאמינה שזה מה שיקרה. וזה בדיוק אפקט הפלסיבו נוסיבו שדיברנו עליו. ומהי אמונה? אז בואו ננסה לחשוב מה זה אמונה. זאת מחשבה ערכית שחוזרת על עצמה באופן קונסיסטנטי. יש לנו מודע ויש לנו לא מודע, ובמודע המחשבה הזאת כל הזמן פועלת. היא פועלת ברקע, כמו שיש תוכנות ברקע של המחשב, היא פועלת ברקע. אבל אם אנחנו יכולים לייצר ריפוי למחלה באמצעות האמונה או מחשבה, האם ייתכן שאנחנו מייצרים את המחלה במחשבה? זאת אומרת, אנחנו מנסים עכשיו להבין את השורש. האם המחשבות שלנו או האמונות שלנו עושות אותנו חולים? שימו לב לעובדות הבאות. חשבו על אדם שכל הזמן כועס. אדם כזה נמצא במצב של לחץ תמידי. האיברים שלו מקובצים. על פי מחקרים, הכעס מחולל מחלות ידוע, הוא בעל תופעות שליליות רבות. מחקר חדש של דוקטור קריס אייקן מצפון קרוליינה מצא שבשעתיים שלאחר התפרצות זעם הם כמו שעון מתקתק, והסיכוי לחטוף בהם התקפת לב גדל פי שתיים. בנוסף, המחקר מצא שיש סיכון גבוה פי שלוש ללקוט בשבץ מכריש דם למוח או דימום בתוך המוח במשך השעתיים שלאחר התפרצות כעס, ולאנשים עם מפרצת באחד מעוקי המוח סיכון גבוה פי שישה לפקיעת המפרצת לאחר התפרצות הזעם. זאת אומרת שאנחנו ממש רואים פה את הקשר בין כעס, בין זעם, לבין המערכות שלנו התפקודיות. עכשיו, מה זה פי שתיים? מה אלה המספרים האלה? לבן אדם שמראש יש לו סיכון של 20% ללקוט בהתקף לב, 20% זה הופך ל-40%. למי שיש 40% זה הופך ל-80%, זה משהו מטורף. כעס, זו הייתה המסקנה של המחקר, שכעס מוביל להיחלשות המערכות החיסוניות. כתגובה לכעס יורדת למספר שעות רמת הנוגדנים מסוג A, מגלה דוקטור שטיין. כך שאם אדם מוצא עצמו כועס הרבה, כנראה שהוא גם חולה לעתים קרובות יותר. כך, מדענים מאוניברסיטת הרווארד בדקו בקרב אנשים בריאים כיצד זיכרון מעבר שהכעיס אותם גרם לנפילה בת 6 שעות ברמת הנוגדנים מסוג A, שזה קו ההגנה הראשון של המערכת החיסונית. כמו כן, לא רק אישון יכול לפגוע במערכת החיסונית שלכם. מחקר שערכו חוקרים מאוניברסיטת הרווארד במשך 8 שנים, שזה מחקר ארוך נחשב, מצביע על כך שככל שאדם כועס יותר, כך קיבולת הריאות שלו גרועה יותר באופן משמעותי. החוקרים שערו כי העלייה בהורמוני לחץ הקשורים לכעס יוצרת דלקת בדרכי הנשימה. זאת אומרת, כאן אנחנו כבר מתחילים לראות איך המדע חוקר את הקשר בין הרגשות שלנו לבין הבריאות הנפשית שלנו, לבין הגוף שלנו. הרגש שלנו משפיע ישירות על המצב הגופני שלנו. היום רופאים אומרים שהרבה מאוד מחלות נגרמות מלחץ. תחשבו על זה. יש לחץ דם, יש התקפי לב, יש המון מחלות שנובעות ישירות מהלחץ. גם כל המערכת הבטנית שלנו, המעיים מתחילים לפעול כאשר יש לנו לחץ, אנחנו מרגישים אותם. יש או עצירויות או שלשולים. זאת אומרת, יש קשר, בגלל שההורמונים שמופרשים בעת כעס, בעצם מפרישים, משפיעים גם על המערכת, על המערכות האחרות שלנו, אם זה מערכת הנשימה, בעת חרדה אנחנו לא מצליחים לנשום, אם זה מערכת העיכול שהיא מפסיקה לעבוד, או מתחילה לעבוד חזק מדי. זאת אומרת שאנחנו רואים כאן את הקשר ישירות בין הרגש לבין הגוף. זה בדיוק מה שהיינו צריכים בשביל להתחיל ולהעביר את הדיבור ממחלה לרגש. כי מה היה קודם? המחלה, או שהיה קודם הרגש שבא בעקבות המחלה? לא, אנחנו יודעים שקודם היה הרגש, ואז הייתה המחלה, ויש איזשהו זמן שלוקח בין הרגש שקרה לבין המחלה. זאת אומרת, גם במחקרים אנחנו רואים שבשעתיים שאחרי התקף זעם, יש לנו סיכוי גבוה יותר ללקוט בהתקפי לב, בשבץ מוחי. אז צריך לקחת את זה בחשבון, ואנחנו צריכים להתחיל ולשלוט ברגשות שלנו. האם זה אפשרי? תכתבו לי בתגובות, האם אתם חושבים שזה אפשרי בכלל לטפל ברגשות שלנו? האם בן אדם יכול לשלוט ברגשות שלנו? כי את הרגשות שלנו אנחנו יוצרים. מסתבר שאנחנו יוצרים. זה לא בחירה, זה לא מתת אל, בוא נקרא לזה ככה. כן, יש לבן אדם נטייה להיות יותר כעסן. זה תלוי ביסודות שנמצאים בו. יש לנו יסודות שמרכיבים את הנפש שלנו, אם זה אש, אוויר, אדמה ומים, ולכל אחד מהם יש נטייה למחלות מסוימות, נדבר על זה בשידור אחר, אבל הרגשות שלנו הם נובעים משם, את הנטייה שלנו אנחנו לוקחים משם, אבל בהחלט, בהחלט, שיש לנו יכולת להשפיע על הרגש שלנו, כי מה שיוצר את הרגש זה האמונה שלנו, זה המחשבה שלנו. ואני אתן לכם דוגמה, בסדר? נניח ובן אדם הולך ברחוב, ופתאום חוטף איזה כף על הראש כזאת. ובן אדם כזה מתעצבן כבר, הוא אומר, מה זה? מי נתן לי את הכפה הזאת? והוא מסתובב בעצבים עם האגרופים, ובא להחזיר אגרוף חזרה, ואז הכעס האדיר הזה בשנייה אחת בעצם הופך לצחוק גדול, כי הוא רואה את החבר הכי טוב שלו, בא, מעיף לו כפה, ידידותית כזאת, והוא מבין שהוא רק רצה לתפוס את תשומת לב שלו. זאת אומרת שיש לנו יכולת בהחלט להשפיע על הרגש. למעשה הרגש אנחנו יכולים להתמיר אותו בכמה דקות בודדות, אם אנחנו רק לומדים איך, אם אנחנו רק יודעים איך לשלוט בו. אז כשאנחנו מבינים את זה, אנחנו הולכים בעצם צעד אחד אחורה ויוצאים מתוך העולם הרפואי של החיידקים ווירוסים ותרופות וכל מיני שמות מפוצצים, ואנחנו עוברים לעולם הראשוני יותר של מה קרה שם, איזה אירוע יצר לי את המחלה בגוף, מה הגוף שלי בא להגיד לי. אם תחשבו על זה ככה, למה בורא יצר בכלל מחלות? למה אנחנו צריכים בכלל מחלות? אז בעצם אנחנו צריכים להגיד תודה למחלות, כי בזכות המחלות אנחנו יודעים מה לא בסדר עם הנפש שלנו. המחלות זה בעצם הכפתור האדום. הכפתור האדום שאומר לנו, שמאבהב ואומר לנו, רגע, עצור בן אדם, אתה רץ יותר מדי ויש פה איזה משהו שאתה לא מטפל בו. יש פה איזה משהו שאתה לא מתבונן בו. ובעצם דרך כאב אנחנו מבינים איך אנחנו יכולים שנייה לעצור את המרוץ הזה של החיים ולהבין מה הנפש שלנו שבא לדבר איתנו, מה הנשמה שלנו שבא לדבר איתנו רוצה להגיד לו, לנו. למה הדבר דומה? הדבר דומה לזה שאנחנו נוסעים עכשיו באוטו, וכשאנחנו נוסעים באוטו אז יש נורית אדומה שנדלקת פתאום. קרים את ה... היום זה אפילו לא נורית, היום זה כל מיני ציורים כאלה מוזרים שצריך ללכת ולבדוק מה הם אומרים. אז נניח ונדלקת נורית אדומה באוטו, ומה בן אדם עושה? בן אדם פשוט הולך למוסך ואומר למוסך, נדלקה לי נורית אדומה באוטו, תתקן לי את הנורית, תעשה שהיא לא תהיה אדומה יותר. והמוסך בא ופשוט מנתק את הנורית האדומה. האם זה הפתרון הנכון? זה לא הפתרון הנכון, נכון? אז בעצם הגוף שלנו בא לרמז לנו מה הבעיה בנפש. זאת הנורית האדומה. וברגע שאנחנו יודעים להסתכל מה המקור, שאנחנו יודעים להסתכל מה השורש, מה הנורית האדומה הזאת בעצם באה להגיד לי, אם כואב לי בכתף או כואב לי ביד, או מי שכתבה כאן פפילומה, בעצם איך אנחנו מטפלים בדברים האלה, מה השורש של הדבר הזה. אז קודם כל אנחנו צריכים להסתכל על האיבר עצמו, באיזה איבר זה יושב, כי כל איבר מסמל משהו אחר מבחינת הנפש. כל איבר בעצם אנחנו יודעים בעצם, זו תורה שלמה שאני כמובן לא אוכל ללמד אותה, אבל אנחנו ניגע היום בכמה נקודות שבעצם בכל איבר ואיבר בעצם הרגש פוגע באיבר מסוים וספציפי. כמו לדוגמה יאוש, רגש של יאוש, אנחנו יודעים שהוא מתבטא אצלנו בדלקת ריאות. ואם תלכו אחורה ותבדקו בעצם, יש לי עכשיו דלקת ריאות, ממה הייתי מיואש? איפה לא האמנתי שאני מסוגל לדבר הזה שקורה לי עכשיו בחיים? ואז אתם תגלו שוואלה, זה נכון. אז יש כל מיני ספרים שמדברים על זה, אבל בשיטת RHT שיצרתי, אנחנו באמת יכולים לטפס במעלה הגוף, נפש, נשמה, ולראות מה השורש. אנחנו נמשיך ונבין את זה. מה הנשמה באה להגיד לנו באמצעות הנפש? זאת אומרת, יש לנו סימנים מוקדמים. לפני שמחלה מתפרצת בגוף, הנפש קודם כל מדברת. והקול העדין של הנשמה עוד מדבר לפני זה. הבעיה היא שאנחנו לא שומעים את קול הנשמה. הנשמה היא בעצם נמצאת כמו בצל בפנים עטופה בקליפות הנפש ועליה בגוף, ואנחנו הרבה פעמים לא שומעים אותה. ולכן היא בעצם שולחת את האותות שלה לנפש, שמשהו לא נוח לנו, שאנחנו לא אוהבים להיות במשהו, שבן אדם לא נמצא במסלול חיים שלו לדוגמה, או פועל נגד רצון הנשמה, נוצרות בגוף מחלות. הרב השרוב אומר שבעצם קודם נוצר איזשהו רגש, הרגש יוצר רעילות בגוף, והגוף מנסה להתמודד איתה על ידי זה שהוא מנסה לסלק אותה. אם כך הדבר, זה אומר שאנחנו חייבים לדעת איך לנהל את הרגשות שלנו. והתיאוריות האלה קיימות בעולם הרבה הרבה שנים לפני הרפואה המודרנית. תזכרו שמחקרים בסך הכל מתעדים את מה שיש. תופעות נרחבות שחוזרות על עצמם שוב ושוב. ואז באותם תנאים מסוימים מתקיימים תוצאות מסוימות. אם נשנה את התנאים ובמקרה הזה את הרגש, אנחנו יכולים לשנות את התוצאה. אז בואו לרגע נעצור וננשום את מה שהבנו עד עכשיו. הרגש הוא הגורם למחלה. ואני רוצה שאנחנו לרגע ככה נתחבר לחנן בן ארי, שמספר על הנפילות שלו ומספר איך הוא קם מהם. והשיר האופטימי הזה יעזור לכם לקום ולבחון את הנפש שלכם, לבחון איפה נפלתם ואיך אתם יכולים לקום. אז בואו נשמע אותו, חנן בן ארי.
כל מה שמפחיד אותי, כל מה שמלחיץ אני משתיק, אני אלוף העולם בלאהוב קודם את עצמי, אחר כך בבמה וברחוב הכי קשה לתת למישהו קור. אני אלוף העולם בלא להיות, בלא לפתור לך את הבעיות, אפילו התמונות שבקירות זה לא אני תליתי, אני אחראי רק על המנגינות. אני אלוף העולם ליפול ולקום כמו גדול, את תראי כמו חול. אני נשרף אבל בוחר בכל יום להמשיך לחיות. אני אלוף העולם בלרצות לפחות ותאהבות היצר הוא מכר ותיק, מכיר כל טריק עתיק שהוא מחזיק בתיק. אבל תראי יום אחד היה צדיק, עמוק בפנים כל מה שיש לי לא מספיק. בעליל אני אכבר קטן והחיים חליל, נופל לבור כי לא מצליח להבדיל בין טוב לרע ולאן כל זה מוביל. את משדרת עסקים כרגיל, אבל תכף ייגמר לנו הפתיל. אני אלוף העולם בליפול ולקום כמו גדול, את תראי כמו חול. אני נשרף אבל בוחר בכל יום להמשיך לחיות. אני אלוף העולם בלרצות לפחות בלפצות, להתנצל ולרצות, לחתול, להתנקות, לחשוף, להתכסות. תגידי איך כותבים שירים עם אלף ציפיות, מיליוני צפיות. אני אלוף העולם בליפול ולקום כמו גדול, את תראי כמו אופחול. אני נשרף אבל בוחר בכל יום להמשיך לחיות. אני אלוף העולם.
אתה אלוף העולם, ולנו יש אלופו של עולם שהוא משתתף בריפוי. הריפוי אף פעם לא מאיתנו. אחד הסודות שהזוהר מגלה לנו בעצם זה שהמילה רפא, לרפא, המילה רפא היא מורכבת מריש ופי, שזה בעצם גימטריה מנצפח, זה בעצם מבטא את כל המחלות בעולם, אבל הריפוי בסופו של דבר בא מהאלף, מאלופו של עולם, מהבורא, ואין ריפוי בלי הבורא, אין ריפוי בלי הנשמה. אז ככה אנחנו, תפילות תמיד עוזרות כמובן. אני רוצה לקחת כמה שאלות מהצופים שלנו. אז שואלת כאן אמירה, איך מטפלים בפפילומה? פפילומה בעצם חיידק צוואר הרחם שיוצרת סרטן צוואר הרחם. רחם זה מקום של רחמים וזה מקום של המיניות שלנו, וממה שאני יודעת מהטיפולים בקליניקה שלי, שבעצם סרטן צוואר הרחם הרבה פעמים נובע מבושה, מבחירות שלנו, אם זה בין במיניות, אם זה בושה במיניות שלנו, כי זה משהו שהוא פנימי, זה רחמים עצמיים, זה בא מתוך רחמים, מהמקום הזה של של אשמה גם, של של מה בחרתי בתחום הזה של מיניות, או אשמה בנשיות שלי. מאחר ובאמת מדובר באיברי מין נשיים, אז יושב שם, כי זה צוואר הרחם ולא סרטן הרחם. זה ככה מניסיון שלי, אבל כמובן שבקליניקה אנחנו מרחיבים את זה, אני סורקת את האנשים ואנחנו מסתכלים מה יושב שם, איזה אירוע ספציפי יושב שם, אבל ככה זה בכללי. אנחנו מדברים על ריפוי כבד מצולק, ריפוי כבד מצולק, רק רגע, אומרים לי ששומעים אותי ממש חלש, אני מנסה ככה להגביר. ריפוי כבד מצולק, אז זה באמת אפשר לפתור בריפוי אנרגטי, כי הגוף מתרגם רפואה, הוא מתרגם בעצם אנרגיה שנשלחת לו, הוא מתרגם אותה גם להאיר את המערכת החיסונית, ולכן אנחנו יכולים לעשות את זה באמצעות ריפוי אנרגטי, לשלוח הרבה הרבה אורות למקום, ויש כל מיני טכניקות שבעצם אפשר לרפא את הצלקת. אז אם אין שאלות, אני ממשיכה. האם זה מופיע במקורות שלנו? והאמת היא שמי שהתייחס לזה זה הרמב״ם, שאמר שבעצם הנוסחה לבריאות, ראשי תיבות, בריאות, בולם רוגזו, יפחית אוכלו, יגביר תנועתו. אז יש לנו כאן את הנוסחה לבריאות. הנוסחה לבריאות, כאן אתם רואים לא רק על איך הנוסחה לבריאות קשורה לאוכל, הרבה דברים בחיים שלנו בעצם נובעים מעודף, וגם קשורים לתנועה, זאת אומרת להתעמלות. בעצם הוא קשר כאן במילה בריאות את הבולם רוגזו, את איך אנחנו מתמודדים עם הכעס שלנו, כי הכעס והלחץ הם משפיעים בהחלט על הבריאות שלנו. אז גם כאן אנחנו רואים איך הרגש נכנס לפעולה, ואם אנחנו הולכים אחורה יותר למקור של הרפואה הקבלית, אנחנו חוזרים לשלמה המלך. ושלמה המלך בעצם מתייחס לזה, אני חושבת בספר קהלת, שהוא נתן לנו, הוא נתן לנו טיפ מאוד מאוד חשוב. הוא אמר לנו ככה, גבוה מעל גבוה שומר וגבוהים מעליהם. ומה הכוונה? המלך שלמה, בשונה מהרפואה המודרנית, התייחס לגוף האדם כיחידה אחת. הוא לא מפריד בין הפיזיקה, הביולוגיה, הכימיה, הגוף הוא אחד ופועלים בו כוחות שונים. חלקם תהליכים כימיים שמשפיעים על הפיזיקה, חלקם תהליכים ביולוגיים שמשפיעים על כימיה, ורובם ככולם מושפעים מהנפש האנושית. בעצם הגוף שלנו, המערכת האנושית שלנו, מורכבת משלושה חלקים. יש לנו גוף, יש לנו נפש, ויש לנו נשמה. שלושת הגופים. וכל אחד מאלה הם חלק מהגוף. ובעצם הגוף בנוי כמו בצל, התחלנו לדבר על זה קודם, שבעצם יש לנו את הגוף, והוא זה שחוטף ראשון, אוקיי? הוא זה שיחטוף אחרון, כי בעצם הבעיות מגיעות מהפנימיות יותר. אז יש לנו את הגוף שעוטף את הנפש, אנחנו לא רואים את הנפש, אבל אנחנו מרגישים אותה. אנחנו מרגישים אותה ברגש, אנחנו מרגישים אותה כשהיא לא מרוצה, אנחנו מרגישים אותה בתנועות בתוך הנפש, אבל היא זאת שמסתירה לנו את הנשמה. וככה יוצא שזה בנוי בתור בצל, וכשאנחנו לא שומעים את הנשמה, זה יוצא לנפש. כשאנחנו לא שומעים את הנפש, אז המחלה מתבטאת בגוף. זאת אומרת שלוקח זמן בין אירוע מסוים שקרה לנו, עד שבעצם האירוע הזה מתבטא כמחלה. כי אנחנו אומרים שהבורא הוא מלא ברחמים, אז הוא נתן לנו את הזמן בין סיבה לתוצאה. והנשמה בסך הכל בסופו של דבר מבטאת את עצמה דרך המילים שלנו, דרך המעשים שלנו, דרך המחשבות שלנו. אלה כלי הביטוי שלה בעולם. ומה ששלמה המלך אמר זה שככל שאנחנו עולים גבוה יותר במדרג הזה, ככל שאנחנו עולים גבוה יותר במדרג של הביטוי של הנשמה, ככל שאנחנו עולים גבוה יותר במדרג של גוף, נפש, נשמה, יש לנו גם אחרי הנשמה, יש לנו את החיה ויחידה. אז בעצם אנחנו, כאשר אנחנו מביאים את הריפוי מגבוה יותר, הוא בעצם משפיע מיידית על כל השכבות התחתונות, נקרא לזה. זאת אומרת שאם אני הולכת לסדר את זה עכשיו כמו סולם, אז הריפוי יגיע לי מאוד מאוד מגבוה, ולכן אנחנו אומרים, רפואת השם כערף עין. זאת אומרת שאם הגעתי כבר לבורא בתפילות שלי, וזה בעצם הרי הנשמה היא חלק הלוקה ממעל, הגעתי לאחדות השלמה, והצלחתי בעצם להוריד ריפוי משם, אורות של ריפוי, נפתח לי אורות של ריפוי, אחרי שלמדתי את השיעור, רפואת השם כערף עין. בדיוק מה שקרה למיסטר רייט עם הקרביוזן פה. זאת אומרת, יש אמונה בלתי מתפשרת, ידיעה פנימית, שהמחלה הולכת להיעלם, כי אני התפללתי לאיזשהו דבר, או שקיבלתי איזושהי תרופה חיצונית, אפילו שהכילה רק מי סוכר, והמחלה נעלמה. וככל שאני עולה גבוה יותר, כך אומר לי שלמה המלך, ככל שאני עולה גבוה יותר במדרג הזה, בעצם הריפוי הוא מהיר יותר, הוא מהשורש והוא מרפא את הכל. זאת אומרת שאם אני ידע להקשיב לנשמה שלי ומה שהיא רוצה, הריפוי הוא בעצם יהיה מיידי. הוא ירפא לי ישירות את המחלה. אם תחשבו על זה רגע, אמרתי לכם קודם שדלקת ריאות נובעת בעצם ייאוש. אז אני צריכה ללכת ולמצוא מה ההפך מייאוש. איפה נפלתי? למה נפלתי לייאוש? תמיד יכול להיות משהו יותר טוב. אוקיי? בוא ניקח איזושהי דוגמה אחרת. מישהו שיש לו, סתם, אתם יודעים מה, אני אתן לכם גם את הכלים אחר כך, אבל מישהו שכואבת לו יד ימין. יד ימין מסמלת לנו את החסד. לפי הקבלה, יד ימין מסמלת את החסד. וכל בעיה שיש לי ביד, במיוחד יד ימין, היא למעשה בעיה בנתינה. איך אני נותנת לאנשים? איך אני, האם יש לי איזושהי מניעה בלתת? האם קשה לי לתת? האם אני רוצה לתת ואני לא יכולה? לגבי יד שמאל, יד שמאל לדוגמה זה הגבורה. אז איפה אני, איפה קשה לי? איפה עכשיו אני מפעילה את הגבורה בתוכי? איפה אני מפעילה את הדינים שלי? איפה אני לא רוצה, אני מתנגדת, אני לא רוצה לקבל, קשה לי לקבל מאנשים אחרים. זה המקום שבו יד שמאל תתחיל לכאוב. וככל שאנחנו הנפש היא עדינה יותר, ככל שאנחנו מצליחים להקשיב לה יותר, ככה הרבה פעמים המחלות מגיעות יותר מהר, אבל הן גם עוברות יותר מהר, כי אנחנו מצליחים להבין את זה. אז בן אדם שיש לו ייאוש, אנחנו פשוט ניתן לו את התרופה לייאוש. התרופה לייאוש זה בעצם, עכשיו בוא ותמצא, בוא ותשמע, יש לך אפשרויות נוספות, אתה לא צריך להיכנס לתוך ייאוש. זאת אומרת, האמונה כאן, מה שמונע מתוך אמונה, אנחנו יכולים בקלות גדולה לשנות את זה. אוקיי? אז אם בן אדם נפל לייאוש, אז אני יכולה מיד להוציא את זה, להוציא אותו מזה על ידי מחשבה אחרת, מחשבה נוגדת, מחשבה שהיא טובה יותר. לכן כל כך חשובות המחשבות שלנו. ולא, אני לא מדברת פה על מחשבה חיובית. לא להסתובב כל היום במחשבה חיובית ולהגיד הכל בסדר, כי זה להתעלם. אנחנו לא רוצים להתעלם, זאת לא המטרה שלנו. המטרה שלנו היא לשמוע את הנפש שלנו, להקשיב לה, לדעת איפה שם משהו לא בסדר, איפה משהו לא עובד, איפה אני כועסת יותר מדי ואני צריכה עכשיו לתקן את זה. איפה משהו לא עובד לי, ואז אני יכולה בעצם לקחת את לשאול את הלמה, למה זה לא עובד לי? למה אני מרגישה כמו שאני מרגישה? ואז לקחת עוד צעד אחד אחורה, ובעצם להגיד, אוקיי, אם זה הלמה שלי, אז בוא אני אשנה את זה. שם בתוך המחשבה, אני כן יכולה לשנות את זה. אז הבנתם למה אני מדברת אתכם ברפואה, אני מדברת על רגשות? כי זה משפיע פשוט ישירות על הבריאות שלנו. זו הסיבה גם שכתבתי את הספר שלנו, נבראנו בצלמו על תיקון המידות. כי ברגע שאנחנו יודעים לשנות את האמונות שלנו, ואנחנו יודעים לשנות את הרגשות שלנו, אז אנחנו נמצאים בלבל אחר לגמרי של בריאות. ועכשיו, השיח משתנה לחלוטין. שאנחנו ממירים בעצם את המחלה לרגש, אנחנו ממירים אותה ברמה גבוהה יותר לספירה, או לאירוע בחיים, ואז קל יותר להבין את השורש ולטפל בו. ואת כל זה אני מסבירה ממש לעומק בריטריט הילינג, שאני פותחת מיד אחרי פורים. אנחנו נגלה מהם הסיבות העיקריות למחלות, איך לטפל בהם בשיטות שונות, איך להפעיל את המערכת החיסונית. מאחר ובאמת השידור שלנו קצר, אני מיד קופצת איתכם לחלק של הכלים. וכלי ראשון הוא כלי קבלי מדהים, אני ממש מקווה שיהיה לנו זמן ככה לשמוע אותו. יש איזושהי נגינה שהיא מיוחסת לבעל שם טוב, הבעל שם טוב בחג שבועות בשנת 1760 נפטר רבי ישראל בן אליעזר, הלא הוא הבעל שם טוב, מייסד תנועת החסידות, ולפני פטירתו הוא ביקש לשמוע את הניגון המיוחד הזה שאני עומדת להשמיע לכם, ומספרים שהניגון הזה יש לו כוח לעורר את הלב לתשובה ולריפוי מחלות ולהרגעת הלב. אז ככה, אם אתם מרגישים ממש ממש לא בסדר, שימו את השיר הזה, גם בחרדות זה טוב, וזה ריפוי הבעל שם טוב, אתם יכולים למצוא אותו ביוטיוב ולשמוע אותו. אז באמת, למי שרוצה לחוות את החוויה הזאת של ההילינג הייחודי, אני מזמינה אתכם באמת לחפש ריטריט הילינג RHT בגוגל. אני באמת רוצה להודות לכם שהייתם איתי כאן בשידור. אני אענה לכם אחד אחד על השאלות שכתבתם לי כאן. בשבוע הבא ובשבוע שאחריו לא יתקיים שידור, אבל בהחלט אני ממשיכה לענות פה על שאלות, ואנחנו נעשה שידור נוסף שממש ידבר רק על המחלות אחרי שהבנו את הקשר. אז תודה שהייתם איתי היום במחשבת הבריאה. אנחנו ניפגש שוב בשבוע הבא, בעצם בעוד 3 שבועות, עם תובנות חדשות. וזכרו, הכוח לרפא נמצא בתוככם.